שלום לכולם, אנחנו ממשיכים במסכת אבות, הגענו לפרק א', משנה ד'. אומרת המשנה, מקום מספר 1, יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. טוב. הם היו, אמרנו, מתחילים, התחילו תקופת הזוגות, עד שמגיעים הלל ושמאי, ואחר כך מתחיל תקופת התנאים. בעצם גם הזוגות הם תנאים, אבל הם ההקדמה לתנאים. והזוג הזה, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן של ירושלים, בואו נקרא קצת עליהם עם היום. מקום מספר 3, אומרת המשנה, משמת יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, בטלו האשכולות. יש מושג כזה, כשאדם גדול, צדיק נפטר, אמרו, היה איש אשכולות. מה זה המושג איש אשכולות? אומר תוספות יום טוב, מה זה איש אשכולות? מקום מספר 4, בטלו האשכולות, פירש הרב רבנו עובדיה מברטנורה, איש שהכל בו, כלומר תורתם אמת, מבלי דופי ושכחה ומחלוקת. זה מעלה גבוהה, אבל המשנה כתב, עד ימיהם לא הייתה מחלוקת בחכמי ישראל. כולם היו אומרים דברים כנתינתם, למשה מסיני. שבוע היום כל כך הרבה מחלוקות יש, מנהגים שונים, דעות שונות. אין סנהדרין היום, צערנו הרב. תהיה סנהדרין בעת השם, גם יהיה מחלוקות, תהיה הלכה אחת. אבל בתקופה ההיא לא היה מחלוקות, ככה הוא אומר. כולם היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני, והם הראשונים שנחלקו בסמיכות קורבנות ביום טוב. האם סומכים, יש מצווה, ושמח ידו על ראש העולה, אדם מקריב קורבן, לא זוכר בזה קורבנות, אבל אחד מכוונות שמים את הידיים על ראש הקורבן לפני ששוחטים אותו. האם בשבת שמים את הידיים על ראש הקורבן בשבת? לא. ביום טוב? מחלוקת, זו הייתה המחלוקת הראשונה. האם כשאדם מקריב קורבן בשבועות, פסח, סוכות, ביום טוב, הוא גם סומך את הידיים על ראש הקורבן, או לא? זו המחלוקת הראשונה. בואו נראה את המחלוקת הזאת, במקום מספר 2. יוסף בן יועזר אומר שלא לסמוך. יוסף בן יוחנן אומר לסמוך. בקיצור, זו המחלוקת הראשונה, עד ימיהם לא הייתה מחלוקת. והרמב״ם, מקום מספר 4 בסוף, והרמב״ם פירש אשכולות, כינוי על אדם הכולל המידות המעלות והחכמות לפי מיניהם. אולי כמו אשכולות של גפן, מלא 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 מלא, אז ככה זה מקבץ כל כך הרבה דברים. שנזכה בעת השם להיות אנשי אשכולות. אתם רוצים אנשי אשכולות להיות? בעזרת השם. טוב, אז מה הראשון אומר? כתוב ככה, יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. מה הכוונה בית ועד לחכמים? מקום מספר 7, רבי יהודה בתנורה ומגדולי מפרשי המשנה, הוא אומר את הדברים הבאים. יוסף בן יועזר, איש צרדה, ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים. כל התנאים הנזכרים בפרק זה, זוג, זוג, פלוני ופלוני, קיבלו מפלוני ופלוני, הראשון מהם נשיא, והשני אב בדין. כלומר, יוסף בן יועזר היה הנשיא, ויוסף בן יוחנן היה אב בדין. מה זה אב בדין? ראש? סנהדרין. בסנהדרין היו כמה חכמים? 71. הוא היה ראש הסנהדרין. הנשיא היה רב גדול, שתפקידו, חוץ משהו תלמיד חכם, לנהל את מה? לנהל את מה? את המדיניות של היהודים, מול הרומאים, מול היוונים, תלו באיזה תקופה, בסדר? אז הראשון היה נשיא, והשני היה אב בדין. ממשיך רבי עובדיה מברטנורה, יהי ביתך בית ועד לחכמים. כשירצו החכמים להתקבץ ולהתוועד, יהיה ביתך מוכן לדבר זה. שיעור רגילים נאמר, נתקבץ בביתו של פלוני, שאי אפשר שלא תלמוד מהם איזה דבר חוכמה. מספרים על מרן הרב קוק זצ"ל, שאבא שלו קיים את זה בידור. הבית של אבא של הרב קוק היה פתוח לחכמים, הרב קוק זוכר בילדותו, את החפץ חיים בבית מגיע, רבנים גדולים. היום הפגישות לא יודע איפה נעשות, אולמות, זה, אבל מי שיכול לארח תלמידי חיים בביתו, יזכה, אתה עושה אירוע, תארח. תארח שהבית שלך יהיה בית לחכמים. לא חיים גדולי הדור. רבנים פשוטים גם תזמין לבית, להגיד דברי תורה, זה. כאש אדם קשור לחוכמה הוא מרוויח. אני קורא עכשיו ספר משנה, לומד ספר משנה, אומר שלמה המלך, איך הפסוק? אהב את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. מי שהולך עם חכמים, סופג משהו. מי שהולך עם כסילים, גם סופג משהו. עדיף לספוג מה? חכמים, נכון? הלאה. משלו משל למה הדבר דומה, נכנס לחנותו של בשם. אתה נכנס חנות של בשמים. אף על פי שלא לקח כלום, לא קנה שום דבר, מכל מקום ריח טוב, קלט והוציא עמו. כך אם אתה דואג שביתך יהיה בית שמוכן לארח חכמים, אתה בטוח תזכה לספוג משהו. הדבר השני, והווה מתאבק באפר רגליהם. כלומר, שתלך אחריהם. אחרי מי? החכמים. שהמהלך מעלה אבק ברגליו, פעם הדרכים היו מלאים באפר, היום יש לך כבר ברוך השם, הכל סלול, אבל גם אתה הולך אחריהם, אבק, וההולך אחריו מתמלא מאבק שהוא מעלה ברגליו. פירוש אחר, תשב לרגליהם על הארץ, שכך היו נוהגים שהרב יושב על הספסל, והתלמידים יושבים לרגליו על גבי קרקע. בהתחלה למדנו שהיו לומדים בעמידה, היה שלב, לא יודע באיזה תקופה, שהתלמידים כבר ישבו. למה זה נקרא ישיבה? מה עושים פה? יושבים, אתם אומרים, אתם לא עומדים. איך אתם לא עומדים? יושבים, אז בעבר התלמידים עמדו, היה תקופה שתלמידים ישבו, אז הווה מתאבק באפר רגליהם, כי יושבים לרגליו, כאילו זה כמו דימוי. והווה שותה בצמא את דבריהם, כאדם צמא ששותה לתאבון. כולם זוכרים, מסעות בצבא, כמה חיכו, סוף המסע לפריסה, זוכרים את הפריסה? כך, איזה רעב יהיה. את הדבר, אתה צריך בדברי תורה את הצמא. לא ללמוד שאתה לא אוהב. סליחה, מה שאני אומר. צריך ללמוד גם כשלא אוהבים תורה. אבל האידיאל שאתה חושק בתורה. אתה אוהב. צערנו הרב, לא תמיד זה ככה. גם בזוגיות, אתה צריך לחשוק באשתך, לאהוב אותה אהבה גדולה. לא כי זה כוח צער וכו'. אתה יודע מה בתורה? אתה לא בא לתפילה לסמן וי. תורה, אתה צריך להיות משתוקק, וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. מי שזוכה לזה, התורה שלו היא אחרת. אני חוזר עוד פעם, והווה שותה בצמא את דבריהם, כאדם צמא ששותה לתאבון, ולא כאדם שבע שקץ במזונו, שמואס אפילו בדברים ערבים וטובים. אדם שכבר שבע, דרך אגב, שאלה, מה קורה עם אדם אכל מלא, הבטן מלאה. ואז הוא בא לאיזה חבר, ולבית של ההורים שלו, ואימא שלו אומרת לו תאכל עוגה. אורח מגיע, איך לא יאכל עוגה? אבל אין לך מקום בבטן לאכול עוגה. אבל היא מכריחה אותך לאכול עוגה. מברך על העוגה או לא? מה אתם אומרים? אה? איך אתה נהנה? אתה מפוצץ. הפה נהנה, אבל אתה מפוצץ, נכון? שאלה טובה. שאלה טובה, לא זוכר מה ההכרעה, אני חושב שבסוף לא מברך, שאם זה אכילה ממש, האדם לא נהנה ממנה כי הוא כבר מלא, כן? אני חושב שלא מברך, כן? אבל אני זוכר נכון. יש עוד שאלה לגבי דבר איסור. מה קורה עם אדם אוכל חזיר, כי הרופא ציווה עליו, זה מה שיבריא את המחלה שלך. נגיד יש מציאות כזאת, נגיד. מברך על החזיר או לא? תשובה מברך. למה? כי זה, אם זה התרופה היחידה שלו, כן, אבל נגיד פעם, הרופא אומר, אתה צריך לאכול דבר איסור כדי להבריא. נגיד, יש מציאות כזאת. התשובה שמברכים, כי הוא מקיים מצווה, שמירת החיים שלו, נכון? טוב. כדור לא, אבל אם הרופא אומר לך, צריך לאכול מאכל אסור, שיבריא אותך. נכון? כדורים מברכים כן טעם. זה הסיבה. הלאה. אם אתה שותה אותו עם מים, אתה לא מברך. אבל אם אתה שותה אותו עם מיץ, אתה כן מברך. כדור כן בו טעם, זה הסיבה. אבל דבר איסור שיש בו טעם, ואתה צריך לאכול בבחירה בריאותית, אתה מברך. זה הלכה. נחזור אלינו. והווה שותה בצמה את דבריהם. תראו. נראה הרב ציודה, מקום מספר 8. הרב ציודה זצ"ל. והווה שותה בצמה את דבריהם, זהו עצם הלימוד. אבל לפני זה, קודם לזה יותר עמוק, והווה מתאבק באפר רגליהם. גדול שימושה יותר מלימודה. בלימוד, אדם לומד פרטים, הלכה זו והלכה זו, אבל השימוש הוא יותר שורשי. היחס הנפשי, הדבקות בחכמים ותלמידיהם, זה יותר עמוק ומקיף וכולל מן הלימוד. תראו, חשוב מאוד. כתוב, הווה שותה בצמא את דבריהם, לפני כן הווה מתאבק באפר רגליהם. חכמינו אומרים, גדול שימושה יותר מלימודה. אני אסביר. הרב קוק זצ"ל בעדר היקר, שהוא מספיד את חותנו, אז הוא כותב שם על הדמות התאורה שהייתה לחותנו האדרת, ואז הוא מתאר משפט מאוד נפלא, מה ההשפעה הכי גדולה על ציבור להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לימוד תורה זה חשוב. לימוד תורה זה חשוב, אנחנו כל היום משתדלים לעסוק בלימוד תורה. וגם מי שעובד, קובע עתים לתורה, יש פה אנשים צדיקים, בפנסיה, אפילו עובדים, באים לפה יום בשבוע, קובעים עתים לתורה. חשוב לקבוע עתים לתורה. קביעת עתים היא חשובה. לימוד תורה היא חשובה מאוד. אבל יש השפעה יותר חזקה לאדם מאשר לימוד תורה. להיפגש עם מציאות של תורה. להיפגש עם אדם צדיק. הוא רואה את ההנהגות שלו, הוא רואה את המידות שלו, זה יותר משפיע. כשילדים רואים את ההורים מתנהגים יפה, זוגיות טובה, זה משפיע הרבה יותר מכל הדרשות של אבא ואמא, שצריך להיות בעל טוב, אישה טובה, הם חוו בבית. הראייה זה חוויה. חוויה משפיעה חזק על האדם, כשאדם משמש את הרב, מתלווה אליו, אוכל אצלו סעודת שבת, הוא רואה איך הוא את ההנהגות שלו הוא רואה, זה יותר משפיע מהלימוד. כי הלימוד זה תיאורטי שכלי. תמיד משהו שבחוויה משפיע הרבה יותר חזק. וחוץ מזה, שאדם מעביר שיעור. מי אמר שהרב חי לפי מה שהוא מלמד? ללמד, כל אחד יכול ללמד שיעורים נחמדים וטובים. אבל מי אמר שיכול להיות שהרב, או מישהו, לא משנה מי, גם מרצה, מרצה באוניברסיטה, מרצה לך כמה חשוב חסד, חסד, חסד. הוא עצמו בכלל לא עושה חסד. ללמד זה קל, להעביר תיאוריות זה קל, אבל לחיות הדברים זה הרבה יותר קשה. לכן אומר הרב צבי יהודה, לפני שאתה שותה בצמא את דבריהם של החכמים, הווה מתאבק באפר רגליהם, תשמש אותם, תתבטל אליהם, לא ביטול שפל, ביטול אמיתי. אחד הסיבות, אחד הדברים, תדעו לכם, משנה מסכת סוטה. המשנה מדברת מה יהיה לעתיד לבוא. כל מה שקורה, המשנה אמרה, עקבת הדים שיחה, חוצפה יסגה. תהיה פה בתקופה שלפני המשיח, חוצפה אדירה. רואים את החוצפה שיש היום בדור. ומלא דברים, הגמרא, המשנה אומרת, המשנה אומרת, הגליל יחרב, הגולה נישום, המלכות תהפך למינות, כפירה שיש, בית ועד יהיה לזנות, דברים נורא עם הטירנות שיש היום. כל מה שכתוב במשנה קיים. מאיפה הכל מתחיל, אתם יודעים? המשנה אומרת, בן מורד באביו, ונערים פני זקנים ילבינו. שיש היררכיה. אתה מבין מה זה הורים, מה זה מלמדים, מה זה מחנכים. אז הדור נראה אחרת. אבל אם הילדים מתחצפים להורים, והנערים לא מכבדים את הזקנים, הכל, הכל, הכל יורד. צריך שיהיה את הכבוד. לא שהרב ואבא ואמא מחפשים כבוד, ממש לא. אבל יש את ההיררכיה הזאת האמיתית, אז זה הפתח הכי חזק שהתורה תיכנס בליבו של האדם. אבל אם האדם אומר, אני והרב אותו דבר, אני ואבא, אני ואמא, מה, אני. אז אין פתח התורה להיכנס. לכן הרב צבי יהודה אומר, מה שהרב הוא כותב בעדר היקר, שלראות תלמיד חכם מתנהג יפה, אתה מתלווה אליו, זה משפיע יותר מאלף דרשות, כי דרשות זה תיאורטי, ופה זה מעשי, זה חווייתי, זה משפיע. לכן לפני שאתה שותה בצמא את דבריהם, תהיה מתאבק באפר רגליהם. תקח הזדמנויות להתלוות אל הרב. אני כמעט כל הזדמנות שאני יכול, כן, שהייתי גם נער וגם עם הילדים, אני שומע שהרב כזה מגיע, הרב ראשי, רב זה, ילדים, בואו לבקש ברכה מהרב. למה זה? זה עושה, תקבל ברכה מהרב אתה. זה משפיע, משפיע להתלוות לתלמידי חכמים. שתזכו בעזרת השם, זה ישפיע על כל האישיות. זה מה שהרב צבי יהודה אומר. הרב קוק מפתח את זה בין היה, תסתכלו אחר כך בתשע. עשר, אני עובר לעשר. גם הרב צודה, יש הבדל מהותי בין המושגים כבוד תורה לבין כבוד תלמיד חכם. אצל הגויים פרופסור מלומד ראוי לכבוד מפני שהוא מלומד. דוקטור, פרופסור, אוי ואבוי, תקרא לו בשם, נכון? דוקטור, פרופסור, זה מכבדים. בגלל שאדם זה מלומד או מפני גורם אחר, נמשך כבוד אל אישיותו. שמע, פרופסור רציני, כן, למד הרבה. היחס הוא אישי. לעומת זאת, אצלנו כבוד תלמיד חכם נקרא כבוד תורה. אנחנו לא מעריצים את הרב בגלל הרב עצמו. כי הוא קשור אל התורה הקדושה. הכל אחד כי אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. כבוד תלמיד חכם, כבוד תורה, הוא כבוד נותן התורה. הכל עניין אחד, התורה שהיא חיי עולם הנטועים בתוכנו הולכת ומתגלה דרך רבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון. התורה מתגלה באישיות הזאת. לכן כבוד תלמיד חכם אינו מפני שהאדם זה למד, אלא מפני שהתורה נמשכת דרכו. אז זה הנקודה החשובה של כבוד תורה. מצוין. עכשיו תראו, אז ראינו שני פירושים, מה זה הווה מתאבק באפר רגליהם? אפשר להביא לאבישי דף, יש מישהו זה? כן, תבואו לו. כן. הווה מתאבק באפר רגליהם. פירוש מחודש. 11. אומר דרך חיים לרבי חיים מוולוז'ין. מה היה הרב שלו? הגאון מווילנה. איך הוא היה מתבטא, נכנס אליו ביראה ופחד לגאון מווילנה. הנה הלימוד נקרא מלחמה. כמו שאמרו, מלחמתה של תורה. אתה נכנס לישיבה, אתה רואה חברותות מתווכחות. אדם שלא מבין מה זה ישיבה, חוטף חום. הוא רגיל בספרייה, באקדמיה, שקט מוחלט. כל אחד אז. פה מגיע לישיבה, איזה רעש, מתווכחים אחד עם השני, מה קורה פה? זה מלחמתה של תורה. זה אומר ככה, רש"י הבין ככה, תוספות אומר ככה, זה אומר ככה, זה כמו מלחמה לימוד, כן? ברוך השם לא הורגים אחד השני, אבל זה, כן. אם כן, גם התלמידים לוחמים יקראו, ואסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם. אם התלמיד לא מבין דברי רבו, הוא צריך להקשות, הוא צריך לשאול. ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד. קרה בעבר כמה פעמים שהתלמיד צדק ולא הרב, וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול. כפרור, אתה יכול לשרוף יער שלם, קטן מדליק גדול. וזה שאמר יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק מלשון ויאבק איש עמו. שהוא עניין התאפקות מלחמה, בשיעור. תלמיד הזה אומר ככה, תלמיד כזה, והרב ככה, והרב ככה. יש מאבק, כי מלחמת מצווה היא. וכן אנו נגד רבותינו הקדושים. אשר בארץ ונשמתם בשמי מרום, המחברים, המפוקים, רוצה להגיד שמותר גם לרבנים לחלוק על רבנים אחרים, אבל שורה לפני האחרונה, אני קורא, וזהו שאמר רבי מתאבק, אך בתנאי באפר רגליהם. רוצה לומר בענווה והכנעה, ולדון לפניהם בקרקע, לא בכאווה. מה הרב הזה לא מבין כלום, כמו הדור שלנו, מה זה הרבנים האלה? מותר לך לחשוב אחרת מהרב, אבל כשיש לך את הביטול אל הרב, אם אתה מתאבק מלשון אפר, אבק, אז מותר לך להתאבק מלשון מאבק. כשיש לך ביטול אל הרב, ענווה בפני הרב, מותר לך לחשוב אחרת מהרב. הרב לא כופה דעתו על אף אחד. נכון, עשה לך רב, וודא שתלמיד צריך לפי רבו. אבל אם הוא לא מבין אותו, שישאל. ודרך אגב, גם בגמרא מצינו, שגם רבנים תנאים שאל את התלמידים, כתוב בגמרא כמה פעמים שהתלמיד עשה כמו רבו, חוץ מכמה דברים. כן, שעשה אחרת, כי הוא חשב אחרת, מותר. אבל ברוב, אבל כל זה מתוך ענווה. אם יש לך את האבק מלשון אבק, אתה מותר לך את האבק מלשון מאבק. ברור? עכשיו מצאתי משהו נפלא ברב עובדיה יוסף. שימו לזה פתיחה, פתיחה לשו"ת יביע עומר חלק א'. מתי הוא כתב אותו? כן, באיזה שנה? כמה שנים אחרי קום המדינה, או לפני קום המדינה. לפני קום המדינה כתב אותו, אחרי קום המדינה. אני לא זוכר. מי שיכול להסתכל, שו"ת יביע עומר חלק א', נכתב לפני הרבה מאוד מאוד שנים. לא זוכר לפני קום המדינה או אחרי קום המדינה. אבל זה הפתיחה לשו"ת. עוד רגע אחד אדבר על דבר המצפצפים ומהגים שאין לחלוק על ספרי האחרונים. ובראותם ספר חדש שבא להכריע נגד איזה אחרון, צבחה ככרוכיה. מה זה כרוכיה? כרוכיה זה אגור. שמעתם פעם אגור? לכו להם הכחולה. עכשיו הם צורכים, הם מטילים של החיזבאללה, עוד יותר הם צורכים, כן? קריצה, רעש, רעש, כרוכיה זה אגור. בדברים הדברים. וכל היודע ספר, דרך אגב, הרב עובדיה יוסף אמרו, איך אתה חולק על הבן איש חי? איך אתה מעיז לחלוק על הבן איש חי? הרב עובדיה יוסף חלק הרבה על הבן איש חי, כל הכל לפי השולחן ערוך, כן? אז הוא אמר, כותב, וכל היודע ספר עיניו רואות נכוחה שזהו דרך כל רבותינו, למימי התנאים והאמוראים ועד אחרוני הפוסקים, ורבנו הקדוש, מי זה רבנו הקדוש? רבי? 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 יהודה הנשיא, חלק על אבי ורבו רבן שמעון בן גמליאל, רבי יהודה הנשיא, חלק על אבא שלו. אני בשורה שישית או שביעית במקום 12. ורבה חולק על רבה רבו, והראש חולק על מערם שהיה רבו מובהק. מי זה מערם? מערם מרוטנבורג, הוא היה רבו של הראש. זה סיפור מאוד מדהים, כנראה סיפור אמיתי. שלא זוכר, שבו אותו בשבי, הנוצרים, לא זוכר מי זה היה, שמו אותו באיזה כלא, ואספו כסף לפדות אותו. אבל הם דרשו סכום כסף אדיר, בשביל לפדות את המערה מרוטנבורג. דרשו הנוצרים, לא זוכר אם הנוצרים מי זה היה, סכום כסף אדיר. והתחילו לאסוף, לאסוף, לאסוף. הוא לא הסכים שיפדו אותו. הוא אמר, ככה הם יעשו, יחטפו עוד רבנים, יחטפו, ידרשו וכו'. קשור מאוד לעסקאות עם החמאס. קשור מאוד, כן? אם אתה עושה עסקה, אתה יודע שתחזיר. אם יעשו עוד, יחטפו, יודעים שיש להם איזה, ירוויחו מזה. הוא מת בקבר שלו, רבו של הראש. מערה מרוטנבורג. מה? כן, בכלא, אמרתי. אמרתי בקבר? בכלא, בסדר? תקנתי שלא... אתה יודע, גם שם הוא, כן. בקוצור, הראש חולק על מערם, שהיה רבו מובהק. מי לנו גדול כרשי, שהאיר עיני הגולה בפירושיו. רשי הגדול או לא? גדול העולם. הכל יש רשי. גמרא יש רשי, מדרש יש רשי, חומש יש רשי, נביאים יש רשי, כתובים יש רשי. הכל, מה היינו עושים בלי רשי? איך אני מבין את הגמרא בלי רשי? ונחלקו עליו יוצאי ירחו רבנו תם וריב וסתרו דברה בהרבה מקומות. איך הנכדים שלו חולקים עליו? רשי לא היו, מה לא היו לו? בנים. כמה בנות היו לו? 3. מה שמותיהם? אם אני זוכר נכון, יוכבד, רחל ומריה. חוץ שאחת פספסתי, אבל 2 בטוח. אחת ממתחתנה עם רבנו מאיר, הולידה ממנו 3 גאוני עולם. רשבם, רבי שמואל בן מאיר, נכד של רשי. ריבם, רבי יצחק בן מאיר, נכד של רשי. ורבנו תם, בלידה קראו לו איך? יעקב, אבל מרב שכל כך היה גאון, כינו אותו כמו יעקב ושתם יושבו עליהם, רבנו תם. שני רבנו תם וריבם, רי, חלקו על רשי בתוספות. תפילין של רשי, תפילין של רבנו תם, איך אתה חולק על סבא שלך? ורשבם בפירושו על התורה, חולק על סבא. מה היה פעם הוא חולק על סבא? הרבה פעם. כן, כל השיטה, כן, הוא חולק על סבא שלו. איך זה יכול להיות? אומר הרב עבדיה יוסף, התורה ניתנה לכולם. אם יש לך ענווה, מותר לך לחלוק על אבא. בענווה כמובן. מותר לך לחשוב אחרת. מותר. זה מה שהוא מביא דוגמאות. כי תורת אמת היא ואין מחניפים בה לשום אדם. מה תגיד הרב אמר? ככה אני זהו. אם אתה חושב אחרת ואתה בר אחי, אתה לא צוציק, אתה בתשובה עכשיו, אתה פתאום חולק על, על הרב עבדיה. מה? צריך להיות אדם מזה. ויפתח בדורו, כי שמואל בדורו, ובלבד שיהיה מתון בדין, ולא יהיה מהר לחוץ משפט פן יהיו דמיונותיו וסברותיו בכזיב, אלא ישקול בפה לסברותיו וכולי. נדעי כמה שורות. וכמו שאמר הפילוסוף, ריב לאמת עם אפלטון, ושניהם אהובנו, מותר לחלוק על אפלטון, אפילו פילוסופים ביוון חקלו על אפלטון, שהוא היה גדול הפילוסופים, ושניהם אהובנו, גם האמת וגם אפלטון, אך האמת אהובה מן הכל. יפה, נכון? משפט יפה, כן, אמת. ובאמת, שאף על פי שהורשנו לחלוק על דברי הפוסקים האחרונים, שיש לנו ראיות נכונות והכרעות מיוסדות, שלא נתבלבל, לא מדובר על אנחנו, מדובר על רבנים גדולים שמותן לחלוק על רבנים אחרים, אנחנו לא, אנחנו יודעים מה חיים. מכל מקום צריכים לשלוט ברוחנו, לדבר בענווה תאורה, בחרדת קודש ובהכנעה יתרה, אמרנו, כשיש לך הכנעה, יש לך ענווה, כל האישיות שלך פורחת. יש לך גאווה, הכל נופל, לכבד תלמידי חכמים, לכבד הורים, לכבד זקנים, יש מצווה, זקן נכנס, צריך לקום, ולא כמותו. מדועים דברי המפרשים על דברי רבותינו, אם ראשונים כבני מלאכים, אנו כבני אדם. ואם ראשונים בני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינה בן דוסה ורבי פנחס בן יאיר. זוכרים את החמור של רבי פנחס בן יאיר? הוא לא אכל מלפפונים שלא יסרו אותם. זה מחמיר רציני, חמור מחמיר. כן, רציני, זה. שרצה לומר, אם אנחנו משארים גודל ואיך הראשונים כמלאכים, אז אנחנו באמת בני האדם. שסימן יפה בקיצור, הבנת את הרעיון, הכוח הוא צריכים, מותר לנו, לחכמים, תמיד חכמים, לחלוק חכם אחרים, אם זה מתוך ענווה. נסיים מקור מספר 13. כתוב הפרשה לא שלנו, זה פרשת אולי ויקל אני חושב, ויעש בצלאל את אהרון עצי שיטים, ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ. אהרון הברית, מה היה בתוך אהרון הברית? לוחות הברית, נכון? ומה עוד? מה עוד? שברי לוחות, ספר תורה, היה עשוי מזהב בחוץ, עץ בפנים, זהב בפנים, מצופה מבית ומחוץ בזהב. וביארו בזה על פי מה שאמר רב הקדוש, תסגור בפנים, 13. החידושי הערים, חידושי הערים זה סבא של השפת אמת. לבאר, מה שכתוב בגמרא, כשהיה רבן גמליאל נשיא, העמיד שומרים על פתח בית המדרש. כמו שפה יש היום שומר, נכון? היה שומר. כן. ואמר, זה שומר נחמד, זה לא קשוח. כל תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. אם הוא ראה כל מיני תלמידים, באים לך כל מיני... קיצר, לא, לא נראה לו שהם רצינים, כן? לא הכניס אותם לבית המדרש. אתכם לא יודע מה נכנס פה, לא יודע. אולי שחר נכנס, אולי כל השאר, כן. לא, לא מכניס אותם, אבל הוא רוצה שיהיה תוכו, אני צוחק, אל תיפגעו, כן? תוכו כבראש, יהיה באמת נראה רציני שהוא בא ללמוד. משהעבירו את רבן גמליאל, ראו שהוא יותר מדי חריף, והושיבו במקומו את רבי אלעזר בן עזריה, תנה, אותו היום סילקו את שומר הפתח, וכולם קיבלו רשות להיכנס לבית המדרש. רבן גמליאל היה חריף, אמר רק אנשים שנראים רציניים ייכנסו לישיבה. כל מי שנראה, לא הכניס אותו. כשהעבירו אותו מתפקידו, בא רבי אלעזר, כל מי שרוצה לבוא ייכנס. באותו היום נתווספו הרבה ספסלים בבית המדרש, שיטה אחת 400, שיטה שנייה 700. כמה לומדי תורה הצטרפו פתאום, חלשה דעתו של רבן גמליאל. אמר לעצמו, דילמה חס ושלום, מנעתי תורה מישראל, תראה כמה אנשים מנעתי מהם ללמוד תורה. ולכאורה תמוע, מדוע חלשה דעתו? והרגע מתחילה ידע, שרבו הרוצים להיכנס לבית המדרש, אלא שאף על פי כן מנע מהם להיכנס אחרי שאין תוכם כברם. אם כן, מדוע חלשה דעתו כשראה שנתווספו כל כך הרבה ספסלים בבית המדרש, הרי לשיטתו אין מקומם של החזקה. הוא עצמו אמר רק תלמידים צדיקים שרוצים באמת ללמוד, שזה רואים, נראים גם חיצונית את זה, ייכנסו, כל מי שלא נראה כל כך, לא הכניס. ביטלו את הגזרה שלו, הכניסו את כולם, וואי, חלשה דעתו שהוא ראש, נכנסו כל כך הרבה. אומר חידושי הרי, מה חשת דעתך? לא ידעת את זה שהם רוצים להיכנס? מה השתנה? אלא תרץ החידושי הרי. כי רבן גמליאל אכן ידע מכל זה, אלא שאתה ראה. שכל אלו שהכיר בהם שאין תוכם כברם, הנה אחר תקופה שישבו בבית המדרש, וספגו לתוככי ליבם ונפשם את הקדושה, נתעלו ונשתנו להיות תוכם כברם. כמה אנשים מגיעים לישיבה? כמה אנשים מגיעים למכון מאיר בהתחלה, אין להם רצון, אין להם נראים קוקוריקו, לא בדיוק. ואחר כך פתאום אחרי תהליך ברוך השם, איך הם משתנים, איך התורה משפיעה על האדם. ולזה חלשה דעתו, כי אם כן הרי זה עידן ועידנים היו יכולים לעלות למעלות רמות. תורה משפיעה על האדם, מזככת. ביסוד זה, יש לבאר הטעם שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות ארון עצי שיטים ולצפות אותו זהב טהור מבית ומחוץ, זהב גם בחוץ וגם בפנים. למה? שבא כתוב ללמד לאדם שהוא יבש כמו עץ ואף יצרו הרע מתגבר עליו. עצתו להיות מצופה בזהב טהור מבית ומחוץ. מה זה הזהב? להיות בכותלי בית המדרש, ולהסתופף בחברת יראי השם וחושבי שמו, להשתתף בשיעורי תורה. גם אנשים שלא לומדים כל היום תורה, אבל תקווה איתים לתורה, שביתך יהיה בית ועד לחכמים, שתרצה תורה ותשמע שיעורי תורה, ולא תעזוב את התורה, תלך לבית כנסת, ואת זה ייכנס בו רוח, טהרה וחיזוק, חיות והתחדשות עד שיתהפך העת שבו, להיות זהב טהור. כשאתה נפגש עם מציאות של תורה, אי אפשר שלא תושפע. מסופר, סיפור. כי בעת ששלטה מלכות רוסיה הרשעה, תמיד רוסיה הייתה רשעה, נכון? נכון? תמיד. היום יש... מה יש למלכות? טוב, אני לא יכול לנסוע לרוסיה כנראה עכשיו. יודע, מלכות רוסיה הרשעה וגזרו על הדת, ואסרו על לימוד התורה בקהל עם. כן, הרוסים עשו גזרות חמורות נגד הדת, ממש. צערנו הרב רואים את זה בעלייה. עלייה מרוסיה, 300 אלף, לא יודע כמה. איך? כן? יפה. גם לך אסור לנסוע לרוסיה, כן, עכשיו. ונאספו כמה יהודים במסירות נפש, והתחבאו באיזה מרתף נסתר, שם עסקו בתורה, שהרוסים לא גלו אותם. כאשר הייתה וכו', והנה הצטרף אליהם באופן קבוע, איזה יהודי המארץ בעל מוח אטום, שלא קלט מאומה ממה שלמדו. שבים לומדים יהודים במחתרת, תחת הזה, הצטרף אליהם עם הארץ, לא קולט כלום. והכביד הדבר על הלומדים, שאף בלעדיו היו צריכים להידחק ולהצטופף. מלא מבין משהו, לא מבין, צפוף לנו ביחד, עזוב אותנו בשקט. לא כמו הכלא של המחבלים, יש להם הרבה מקום שם, אז זה קצת צפוף. והנה נוסף גם הוא בלי תכלית ותועלת. ובתחילה שתקו ולא אמרו לו מאומה. גדול כבוד הבריות, עונם לפגוע בבן אדם. עד שקשל כוח הסבל, צפוף יותר מדי, מלא היה מבין, לא מבין כלום. וניגשו אליו בדרכי נועם ושאלו, מה שמועה שמה הוא בא? למה באת ללמוד איתנו? מדוע הוא מגיע לשבת בדוחק הגדול, מבלי שיבין דבר וחצי דבר? שאלה חזקה או לא? מיד הגביע עלה את שרבולי בגדו, והראה להם את זרועו שהיא מלאה בפצעים וחבורות. וסיפר להם, כולו מלא פצעים וחבורות. פעם אחת ישבתי בקרצ'מה, יודעים מה זה קרצ'מה? בית מרזח כתוב, ללגום מעט יש, מה זה יש? כן, בירה, ויסקי, או וודקה ברוסיה, כן. ולרוע מזלי, ישבו שם באותו הזמן קבוצת מורדים, שזממו עצות, איך להפיל את השלטון, שלטון הסובייטי. והיוודע הדבר לרשויות, ושלחו את חייליהם ללכוד אותם. אצל הרוסים אין משחקים, לא כמו אצלנו, זה הכל בסדר, הבנתם. כן. ויחד עמם תפסו גם אותי, והיכוני מכות רצח שהשאירו סימן וחותם עד עצם היום הזה. וזעקתי לעברה, מה פשעי ומה חטאתי? אין לי שום שייכות לאותה קבוצה, במקרה באתי לשתות איתם, אני לא קשור אליהם. אך הם טענו כנגדי, כי עצם ישיבתי עם אותם מורדים, הרי זה נחשב כאילו גם אני שייך להם. ומכאן למדתי, שאם עצם הישיבה עם מורדים, הרי זה נחשב כאילו אף אני מורד, בוודאי מידה טובה מרובה, אם אני יושב עמכם בעסקיכם בתורה, הרי אני משלכם. ודעו כי הנני שומר את סימני החבלות להראות לבית דין של מעלה. אחרי אריכות ימי ושנותיי, כי הוקיתי רק מחמת הטענה, כי אם ישבתי איתם אני משלהם. אם כן יחשיבו את עצם הישיבה בין לומדי התורה, כמו שאני אחד מכם, שנזכה לשבת באוהלה של תורה כל הזמן, ולספוג מאוהלה של תורה, כי הדבר הזה הכי משפיע על האדם, מידות טובות ומעשים טובים. אמן, כן יהי רצון.